שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 151, העשירי באוקטובר 2014. אם לא נאכל אותה, אכלנו אותה. על בשר סינתטי. הפרק בחסות זרטו, המתמחה בפתרונות חדשניים של גיבוי והתאוששות מאסון עבור ארגונים וחברות. זרטו מגייסת מהנדסי תוכנה, מפתחי .NET, אנשי בדיקות תוכנה ומהנדסי תמיכה טכנית עבור מרכז הפיתוח שלה בהרצליה. פרטים בסוף הפרק. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה עם רן לוי.
מלצר, תפריט בבקשה. תודה. איך הסטייקים שלכם? בא לי משהו לנעוץ בו את השיניים, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אוקיי, אז בשבילי סטייק אנטריקוט, 400 גרם. וקולה, דייט. תודה. טוב, עושה רושם שיש לנו כמה דקות, אז בואו נדבר על אוכל. דוקטור אמיר בן שלום הוא מנהל פיתוח המוצגים של מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, ויועץ מדעי לחברות הייטק וסטארט-אפים צעירים. אמיר תרם לקמפיין המימון של עושים היסטוריה, וזכה באפשרות לבחור נושא לפרק. אמיר הוא גם ידיד ותיק שלי. שנינו חולקים את אותה התשוקה והסקרנות לגבי ההיסטוריה של המדע, ולכן לא הופתעתי כשאמיר בחר נושא מהתחום הזה. אך עם זאת, השאלה שבחר להציג לי הייתה מקורית ומפתיעה מאוד. השאלה שהציב אמיר היא זו. טכנולוגיית התקשורת חוותה שיפורים עצומים לאורך ההיסטוריה. הזמן שנדרש כיום כדי להעביר תמונה או צליל לכל נקודה על כדור הארץ, קטן פי מיליארדי מיליארדים מהזמן שהיה דרוש לרצי המלך אחשוורוש להגיע עם מברק לידם בעיר הסמוכה. היכולת שלנו לייצר מזון חדש, לעומת זו, השתפרה במידה מזערית מאוד. למשל, חקלאים מודרניים מגדלים כיום יותר חיטה על אותו שטח אדמה מאשר אי פעם בהיסטוריה, אבל עדיין מדובר בסך הכל על כמות של פי 10 או פי 20 ביחס לחקלאים בימי מצרים העתיקה. שיפור מינורי מאוד ביחס לשיפור בתקשורת. מה פשר ההפרש בין קצב ההתקדמות הטכנולוגית בתחום התקשורת לקצב ההתקדמות בתחום המזון? האם למין האנושי חשוב יותר לראות את טקס האוסקר בזמן אמת, מאשר להציל חיים של מיליוני אנשים רעבים ללחם במדינות עניות? המחשבה הראשונה שעברה בראשי הייתה, תשובה ברורה. מידע הוא ישות חסרת גוף, ולכן קל להמיר אותו מצורה לצורה מבלי לפגום במהות שלו. אם אני אומר שלום למיקרופון, המידע הזה מומר מגלי קול לזרמים חשמליים, נשלח למרחק של אלפי קילומטרים במהירות הבזק, ומומר בחזרה לגלי קול, ועדיין המאזין שמקשיב לי באוזניות מבין שהתכוונתי לשלום. המולקולות שמרכיבות את מזוננו אינן כה נוחות לעיבוד והמרה. אי אפשר לקחת ערימה של גבעולי דשא, לערבב אותם בתוך סיר עם עוד כמה כימיקלים ולקבל, כבאורך קסם, סטייק. ההמרה הזו היא תהליך מורכב ועדין שדורש מערכת ביולוגית סופר מתוחכמת, ששוכללה על ידי האבולוציה במשך מיליוני שנים. דוקטור בן שלום ניחש שזו תהיה תשובתי והגיב לה מראש. אם לפני 250 שנה, כתב לי אמיר, היינו שואלים מדען אם ניתן להעביר קולות מצידו האחד של האוקיינוס אל צידו האחר, הוא כנראה היה מחייך אלינו כמו אל ילדים ומסביר לנו שזה בלתי אפשרי, מכיוון שגלי הקול הולכים ודוחים ככל שמתרחקים מהמקור, מגבלה פיזיקלית אי אפשר להתגבר עליה. ובכל זאת, שנים לא רבות לאחר מכן, הצליח אדם אחר לעקוף את המגבלה הפיזיקלית באופן מחוכם ויצירתי על ידי המרת המידע שמגלה הכל לאותות חשמליים. מדוע אי אפשר להעתיק את אותה חשיבה יצירתית ומקורית גם אל תחום ייצור המזון? האם מדובר בגזרה משמיים? שאלה טובה. למעשה, ייתכן שבימים אלה ממש הולכת ומתגבשת לה תשובה. בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה שקטה במעבדות מחקר ברחבי העולם. מהנדסים ומדענים עמלים על פיתוח בשר מלאכותי, בשר מבחנה. בפרק הזה נספר על הטכנולוגיה המרתקת הזו, שאולי תשנה את עולמנו מהיסוד, וננסה להבין מדוע לא ניסו החוקרים לפתח אותה כבר לפני עשרות שנים. אלכסיס קארל היה ביולוג ומנתח שחי בצרפת. הוא זכה לפרסום רב בשנת 1912 בעקבות זכייתו בפרס נובל הודות לפיתוחו של מכשיר רפואי פורץ דרך. גם לאחר הזכייה בפרס היוקרתי, קארל לא נח על שמריו והציב לעצמו מטרה שאפתנית במיוחד, לפתור את בעיית ההזדקנות. בדומה לשאר המדענים בתקופתו, הוא ידע שתאים חדשים נוצרים בגופם של בני אדם ובעלי חיים באמצעות חלוקה. תא קיים נחצה לשני תאים צעירים ורעננים. העובדה שגופנו מזדקן למרות ההספקה השוטפת של תאים צעירים, הביאה את קארל לשער שההזדקנות היא תוצאה של תהליכי בליה חיצוניים לגוף, למשל השפעותיה המזיקות של קרינת השמש או מזון לא בריא. הוא האמין שאם נעלים את אותם תהליכי בליה חיצוניים, נוכל לכל הפחות לעכב את תהליך ההזדקנות. כדי להוכיח את טענתו, יזם קארל בשנת 1912 ניסוי מעניין. הוא נטל פיסה זעירה של רקמת שריר מליבו של אפרוח עוברי, ושם אותה בתוך מתקן זכוכית מיוחד. מתקן הזכוכית שמר על טמפרטורה נוחה וקבועה של 39 מעלות, ומדי מספר ימים טפטף על הרקמה מזון. פלזמה שקופה שמוצתה מתוך דמו של אפרוח עוברי אחר. המזון והחום אפשרו לתאי השריר להתפתח ולהתחלק, והרקמה גדלה בתוך המתקן. אחת למספר שבועות חתך קארל פיסה קטנה מתוך הרקמה, הניח אותה בחזרה במתקן וזרק את שאר הרקמה המיותרת. הניסוי התנהל כך במשך מספר שנים רצופות, ואלכסיס קארל ועוזריו פרסמו מאמרים מדעיים שבהם תיארו את ההתקדמות. תוצאות הניסוי היו לא פחות ממדהימות. תרנגולת ממוצעת חיה כ-7 עד 8 שנים, אך ב-1921, 9 שנים לאחר תחילת הניסוי של קארל, רקמת השריר הזעירה המשיכה עדיין לסגזג ולהתחלק בתוך המתקן המחומם. ההתעניינות הציבורית בניסוי של קארל הלכה וגברה בהתמדה. בראיון עיתונאי סיפר אחד מעוזריו של קארל שצמיחת רקמת השריר הייתה כה מרשימה, עד שאם החוקרים היו ממשיכים לגדל את כל הרקמה המקורית במקום לחתוך ממנה חתיכה זירה בכל פעם ולהשליך לפח את כל השאר, היום עשויה הייתה להיות בידיהם רקמת שריר גדולה יותר מהאוקיינוס האטלנטי. עוזריו של קארל המשיכו לנהל את הניסוי במשך כ-20 שנה רצופות עד 1946. העובדה כי רקמת השריר שרדה שנים רבות כל כך במתקן הזכוכית, יותר מפי שניים מתוחלת החיים של התרנגולת הממוצעת, העניקה משקל רב לרעיונותיו של אלכסיס קארל, לפיהם בהיעדר תהליכי בליה חיצוניים ניתן לעכב הזדקנות באופן משמעותי. מדענים רבים האמינו בכך.
Dreamt and talked about succulent beef, steaming bread. No, this is not the kitchen of a prison.
באותו הזמן שרקמת השריר של קארל שגשגה ופרחה במתקן הניסוי, חייל הולנדי צעיר היה שרוי בתנאים נוחים הרבה פחות. וילם ון אילן נשבע על ידי היפנים באינדונזיה בשנת 1940, חודשים ספורים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה. התנאים במחנה השבועים היו קשים. היפנים היכו את העצירים, הרעיבו אותם והבילו אותם בפרך בבניית שדות תעופה.
Food eaten by the prisoners was little better than garbage, prepared in healthy conditions.
וילם היה האחראי מטעם השבועים על חלוקת המזון במחנה, אבל העובדה הזו לא סייעה לו לחמוק מהרעב. כששחררו אותם האמריקנים, אחרי 5 שנים ארוכות, וילם היה כל כך רזה עד שאפשר היה לראות את עמוד השדרה שלו מקדימה. השנים הקשות בשבי, במיוחד ההתעסקות האישית שלו עם מזון ורעב, הביאו את וילם להרהר רבות באפשרות למגר את הרעב בעולם באמצעות ייצור של מזון מלאכותי. כשחזר להולנד אחרי המלחמה, נרשם ללימודי רפואה, ובאחד הימים נכח בהדגמה של ניסוי גידול רקמת שריר בתרבית, ניסוי שנעשה בהשראת אותו ניסוי מפורסם של אלכסיס קארל. הפלא הגדול של שריר שצומח בצלוחית במעבדה גרם לוילם ון אלן להבין שזה יהודו בחיים. הוא החליט להקדיש את כל מרצו כדי לגלות כיצד ניתן לגדל בשר למאכל באופן סינתטי. על סיוע משאר הקהילה המדעית לא היה על מה לדבר. כל מי ששמע על כוונותיו של ון אילן פתר אותם מיד כהזויים. לגדל בשר במעבדה? ועוד בשר למאכל? זה רעיון בדיוני יותר ממדע בדיוני. איזה סיכוי יש לאדם לחכות את מה שהטבע שכלל לכדי שלמות אצל פרות, תרנגולות, חזירים ודגים? בכלל, מה הטעם להתאמץ? תן לפרה מראה, דלי מים וקצת זמן, והיא כבר תפיק עבורך קילוגרמים על קילוגרמים של בשר משובח. העניינים נטו עוד יותר לרעתו של וילם ון אלן, כשבשנות ה-60 נתברר שאלכסיס קארל טעה. חוקר אמריקני בשם ליאונרד הייפליק הוכיח בשנת 1961 שבניגוד להשערתו של קארל, תאים אנושיים אינם מסוגלים להתחלק לנצח כי עם מספר מוגבל של פעמים. אחרי 40 עד 60 חלוקות, רף שמכונה גבול הייפליק, הייפליק לימיט, התאים מתחילים לסבול מבליה והזדקנות, וזאת גם בתנאי סביבה נוחים ומזון בשפע. חוקרים אחרים ניסו לשחזר את הניסוי של קארל, אבל ללא הצלחה. בכל המקרים, רקמת השריר של עובר התרנגול הפסיקה להתפתח כעבור חודשים ספורים בלבד. איש לא הטיל ספק ביושרו המקצועי של אלכסיס קארל, אבל הצלחת הניסוי שלו נותרה בלתי מוסברת. תגליתו של הייפליק פגע אנושות במאמציו של וילם ון אלן, והטילה צל כבד על אפשרות תיאורטית של גידול בשר מלאכותי במעבדה. דמיינו לעצמכם עץ תפוז שיכול להפיק רק 40 תפוזים, ואז הוא נובל ומת. כדי לגדל 40 תפוזים נוספים, צריך לשתול עץ חדש, להשקוט אותו ולטפח אותו במשך מספר שנים, ואחרי כל ההשקעה הזו, שוב נפיק רק 40 תפוזים, ואז צריך להתחיל הכל מההתחלה. אם זה היה המצב, כנראה שלא היינו רואים הרבה פרדסים מסביבנו. אותו העיקרון תקף גם לגבי גידול בשר סינתטי. ההיגיון אומר שאם תאים מסוגלים להתחלק רק מספר מוגבל של פעמים, אזי מכל רקמה ראשונית אפשר יהיה לגדל כמות מזערית בלבד של בשר לפני שהתאים יפסיקו להתחלק, ואז נאלץ להתחיל את התהליך כולו מחדש עם רקמה ראשונית רעננה. התוצאה תהיה תהליך גידול איטי ומייגע שיגביל מאוד את הכמות המעשית של בשר מלאכותי שאפשר יהיה להפיק באופן זה, אם בכלל. הספקנות הכללית כלפי רעיונותיו של ון אילן שללה ממנו כל אפשרות של מימון חיצוני, והוא נאלץ לממן את מחקריו מכספו הפרטי. הוא ואשתו הקימו מספר גלריות לאומנות, בתי קפה ומסעדות בהולנד, ואת הכסף שהוא הרוויח השקיע ון אילן במחקריו על ייצור בשר במעבדה. עשרות שנים חלפו ללא התקדמות כלשהי. בשנת 1981 התבשר העולם על תגלית מדהימה שעתידה לחולל מהפכה בעולם הרפואה. חוקרים זיהו סוג חדש של תאים בעכברים, תאי גזע. כדי להסביר מהו תא גזע, אני אעזר בבדיחה. פיזיקאי צעיר ניסה להתקבל לעבודה במעבדת מחקר. מנהל המעבדה אמר לו, אני מצטער בחורי, האוניברסיטה החליטה של המשרה הזו יכולה להתקבל אישה שתהיה פיזיקאית ניסויית. אתה ידידי גבר ופיזיקאי תיאורטי. בחור הצעיר חשב זמן מה ואז השיב, אדוני, אני מוכן לשנות אחד משני הסעיפים שציינת, אבל לעולם, לעולם לא אסכים להיות פיזיקאי ניסוי. לכל אחד מתאי הגוף יש תפקיד מוגדר משלו. תאי עצב, תאי שריר, תאי אור וכדומה. בדומה לפיזיקאים ניסויים ותיאורטיים, תא שכבר התמיין לתפקיד אחד לא מסוגל להפוך לאחר. דהיינו, תא עצב לא מסוגל להפוך לתא שריר ולהפך. תא גזע הוא יוצא מהכלל. כמו סטודנט צעיר שיש בו את כל הפוטנציאל להפוך לפיזיקאי ניסוי או תיאורטי, תא גזע מסוגל להתמיין לכל אחד מאותם תאים יהודיים. כל עוד אין צורך בהתמיינות ממוקדת שכזו, תא גזע שמתחלק יוצר שני תאי גזע חדשים. אך בהינתן האות המתאים, תא הגזע הופך למה שמכונה תא אב. Progenitor cell. תא אב הוא הצעד הראשון בדרך להפוך אל תא יהודי. למשל, תא אב של רקמת השריר מכונה מיובלסט, והמיובלסט נמצא בדרך כלל ברקמת השריר, וכשיש צורך לחדש את הרקמה, למשל לאחר פציעה, המיובלסט הופך לסיבי שריר חדשים שמתווספים לסיבים הקיימים. תגלית תאי הגזע שפכה גם אור חדש על הניסוי של אלכסיס קארל וסיפקה הסבר אפשרי להצלחתו. כזכור, אלכסיס קארל הזין את רקמת השריר במתקן הניסוי בנוזלים שמקורם באפרוח עוברי. החוקרים משערים שנוזלים אלה הכילו, ללא ידיעתו של קארל כמובן, תאי גזע עובריים, ואספקה זו של תאי גזע אפשרה לרקמת השריר לחדש את עצמה ללא הרף במשך 20 שנה. החוקרים חשפו עובדה מעניינת נוספת. תאי גזע אינם כפופים לגבול היפליק. כל עוד תא גזע אינו הופך לתאב, הוא מסוגל להמשיך ולהתחלק לנצח וליצור עוד ועוד תאי גזע חדשים ללא הגבלה. כששמע וילם ון אילן על התגלית הזו, הוא נמלא התרגשות. אם תאי גזע יכולים להמשיך ולהתחלק לנצח, פירוש הדבר שניתן יהיה להשתמש ברקמה ראשונית אחת של תאי גזע כדי לגדל רקמת שריר בכמות גדולה, כמו עץ אחד שמפיק עוד ועוד תפוזים משנה לשנה. למעשה, אלכסיס קארל הוכיח את הרעיון הזה בפועל בניסוי שלו מבלי שהתכוון לכך. אך למרות שתגלית תאי הגזע פתחה את הדלת להתקדמות משמעותית בתחום גידול בשר מלאכותי, היא עדיין לא שיפרה את מצבו של ון אילן במישור המעשי. כל החוקרים היו עסוקים בגידול תאי גזע אנושיים לצרכים רפואיים. אף אחד כמעט לא הקדיש תשומת לב או תקציבים גדולים לחקר תאי גזע של פרות או תרנגולות שיהוו בסיס לבשר סינתטי. רק בתחילת שנות ה-2000 החל מסתמן שינוי במגמה. מבחינה טכנית, גידול בשר בקר בתרבית לשם מאכל לא שונה בהרבה מגידול של רקמה אנושית, כמו כבד או שלפוחית שתן. הטכניקות, הציוד והידע המדעי הדרוש דומים בשני המקרים, וההבדל הוא בעיקר בתוצאה. את האחד מכניסים לגוף כמו שהוא, ואת האחר תוכנים, מתגנים ואז מכניסים לגוף. רוב הבשר שאנחנו אוכלים עשוי מרקמת שריר של בעלי חיים, וחוקרים שצברו ידע על גידול רקמות שריר אנושיות גילו שקל להם לנצל את אותו הידע גם לשם פיתוח בשר מלאכותי. בשנת 2001 הצליחה קבוצת חוקרים ליצור קציצות זהירות מבשר דגים מלאכותי, דגי זהב ליתר פירוט. המחקר מומן על ידי נאסא, סוכנות החלל האמריקנית, שביקשה לבחון אפשרות ליצור בשר מלאכותי עבור אסטרונאוטים במשימות ארוכות. שנתיים לאחר מכן הצליחה קבוצת חוקרים אחרת לגדל פיסה קטנה של בשר צפרדע. וילם ון אילן, אז כבר כמעט בן 80, חבר לאיש עסקים הולנדי ורשם פטנט על תהליך ייצור אפשרי של בשר בקר מלאכותי. ההצלחות הראשוניות משכו את תשומת ליבה של ממשלת הולנד, וזו החליטה סוף סוף להכיר במאמציו בני עשרות השנים של ון אילן, וב-2005 העניקה לו תקציב של 2 מיליון יורו כדי להמשיך ולפתח את רעיונותיו. התקציב הזה היה הגרעין שבזכותו נחשבת הולנד למעצמה מובילה בתחום חקר הבשר הסינתטי. אחד החוקרים שנהנה מאותו תקציב ממשלתי היה מדען בשם מרק פוסט. פוסט החל את דרכו בתחום הנדסת רקמות אנושיות, ובשנת 2008 היה פרופסור להנדסת רקמות באוניברסיטת איינדהובן ההולנדית. מנהל תוכנית המחקר של הבשר המלאכותי נפל למשכב, ופוסט החליף אותו בניהול עבודתם של הדוקטורנטים במעבדה ופיקוח עליהם. ההתנסות הזו הביאה אותו להתאהב בתחום. בשנת 2010 אזל התקציב שהקצתה ממשלת הולנד לטובת חקר הבשר המלאכותי. למזלו של פוסט, בערך באותו הזמן ביקש יזם צעיר ומצליח מתחום ההייטק להעניק תקציבים למוסדות מחקר למטרת קידום נושא המזון המלאכותי. רצון זה נבע מטעמים פילנטרופיים. אותו יזם הצליח בעבר לשנות את העולם פעם אחת, והאמין שביכולתו לשנות אותו שוב. הוא נפגש עם חוקרים מכמה וכמה אוניברסיטאות ברחבי העולם, ולבסוף בחר להעניק את התרומה לקבוצתו של פוסט, בתנאי שישאר בעילום שם. התקציב החדש העניק רוח גבית למרק פוסט, והוא החליט ללכת על כל הקופה. לנסות ולייצר בפעם הראשונה בשר בקר בכמות שתספיק לקציצת המבורגר. כן, קציצה אחת. זה אולי לא נשמע המון, אבל במונחים של הטכנולוגיה הקיימת, מדובר בכמות בשר אדירה, מעל ומעבר לכל מה שחוקרים אחרים הצליחו להפיק עד כה. כיצד אם כן מגדלים המבורגר? השלב הראשון בתהליך הוא גידול תאי גזע שמקורן בפרות חיות. כזכור, תאי הגזע האלה הם התאים שבסופו של דבר יהפכו לרקמת השריר עצמה, ולכן רצוי להשיג כמה תאי גזע שרק אפשר, דהיינו לגרום לתאי הגזע להתחלק כמה שיותר פעמים. כל חלוקה נחשבת. כיוון שמדובר בחזקות של 2, אפילו מעבר מ-20 חלוקות ל-30 חלוקות, מהווה שיפור של פי 1,000 בתפוקת הבשר בהמשך. השלב השני הוא לגרום לתאי הגזע להפוך לסיבי שריר ולגדל את הסיבים. החלק הראשון פשוט למדי ומתרחש כמעט מעצמו, שכן המעבר מתאי גזע לתאי אב ומשם לתאי שריר הוא אופן הפעולה הטבעי של הגוף. לעומת זאת, האתגרים הטכניים שבגידול סיבי השריר עצמם מורכבים ומשמעותיים יותר. למשל, התרבית שבה מתפתחים וגדלים סיבי השריר צריכה להכיל מגוון חלבונים מזינים וחומרים מודדי גדילה בריכוזים מדויקים, ועליה להיות סטרילית לחלוטין, כיוון שחיידקים ופטריות מסגשגים ופורחים גם הם בסביבה המזינה הזו. נבג פטריה אחד במקום הלא נכון, במקום סטייק עסיסי, החוקר עלול למצוא בתרבית משהו שנראה יותר כמו לחם אבש. בנוסף, סיבי שריר דורשים גירוי מכני כדי שיתפתחו כהלכה. כמו בגוף החי, השרירים צריכים להתכווץ ולהימתח מדי פעם, אחרת הם התנוונו. לשם כך, המדענים מעמלים במרכאות את סיבי השריר באמצעות העברת זרמי חשמל שגורמים להם להתכווץ ולהימתח חליפות. בכל צלוחית הייתה תרבית אחת של תאים. רצועת קיקה של סיבי שריר שהייתה מתוחה לרוחב הצלוחית באמצעות 2 ריבועי ולקרו. סקוטש, ששימשו כמעין גידים מאולתרים. מרבית הטכניקות שבהן השתמשו פוסט ואנשיו היו מוכרות וידועות למדענים עוד מקודם, אבל האתגר הלוגיסטי היה משמעותי. כדי להפיק כמות מספקת של סיבי שריר לצורך יצירת המבורגר סטנדרטי, כמה מאות גרם של סיבים, מרק פוסט ואנשיו גידלו כ-20 אלף תרביות, שכל אחד מהן דרשה טיפול מסור ותנאים מבוקרים היטב.
This is a technology that can be transferred to other animals as long as they have these stem cells in their skeletal muscle, which most animals do. It can be transferred to other animals like fish, chicken, other
באוגוסט 2013 הגיע הרגע הגדול. אוניברסיטת מסטריך שבה נערך המחקר ארגנה אירוע פומבי ומתוקשר שבו יבושל ויאכל בפעם הראשונה המבורגר עשוי מבשר בקר מלאכותי. דוקטור פוסט ושני מבקרי מסעדות מכובדים ישבו מאחורי שולחן על במה גבוהה, ועשרות עיתונאים שהוזמנו לסקר את האירוע צפו בשף לונדוני מפורסם מערבב את הבשר המלאכותי התחון עם תבלינים ופירורי לחם, ואז מתגן את קציצת ההמבורגר במחוות חמה. ממש כאילו היה מדובר בתוכנית בישול טלוויזיונית סטנדרטית, ולא בתצוגה היסטורית של טכנולוגיה שעד אז נראתה רק בסרטי המדע הבדיוני. השף סיים את התיגון והגיש את הקציצה למבקרי המסעדות. המבקרת הראשונה נגסה בהמבורגר, לעשה אותו בתשומת לב, והכריזה שהוא אכן טעים.
What did it taste like?
It's close to meat. It's not that juicy, but the consistency is perfect.
היא אמרה שהקציצה אמנם לא עסיסית כמו בשר טבעי, אבל המרקם של הבשר נורמלי לחלוטין, ועדיף בהחלט על פני כל תחליף בשר עשוי סויה, למשל.
Does it taste like meat?
The texture feel like meat, but the bite, you know, feels like a conventional hamburger.
מבקר המסעדות השני הסכים עימה, אם כי גם הוא ציין שהבשר לא עסיסי דיו. זו הייתה ביקורת צפויה, שכן יש לזכור שהחוקרים גידלו אך ורק סיבי שריר, ללא תאי שומן וללא נוזלי הדם שמעניקים לבשר חלק ניכר מהטעם והעסיסיות האופיינים לו. בשורה התחתונה, אירוע הטעימה היה הצלחה נאה שהוכיחה לעולם שבשר מלאכותי הוא לא עוד פנטזיה רחוקה, כי עם מציאות שהולכת ומתממשת לנגד עינינו. בסיום הטעימות נותרה עוד חצי קציצה על השולחן, ושאר העיתונאים ביקשו הזדמנות לטעום אותה גם הם. דוקטור פוסט שקל את העניין, אבל החליט שלא לחלק את הקציצה מכיוון שאין מספיק לכולם וזה לא יהיה הוגן כלפי מי שלא יזכו לטעום אותה. כדי לסגור את העניין, הוא הכריז שהוא אורז את הקציצה ולוקח אותה הביתה כדי לתת לילדים שלו. כאמור, כמעט כל הטכניקות שבהן השתמשו מרק פוסט ואנשיו בתהליך גידול ההמבורגר הסינתטי אינן חדשות והיו מוכרות למדענים מזה זמן מה. נשאלת השאלה אם כן, מה עוצר מבעדנו לייצר כמויות גדולות יותר של בשר? מדוע שלא נמצא המבורגרים ונקניקיות מבשר מלאכותי במקררים הארוכים של הסופרמרקטים כבר בעוד שנה או שנתיים? הבעיה הראשונה היא מכשלה פסיכולוגית שאפשר להגדיר אותה במונח המקצועי אפקט האיכס. כשסיפרתי לאימי בארוחת הערב של יום שישי שבעוד כמה שנים אולי נעבור לאכול בשר שגודל בתוך מבחנה, המבט על פניה גרם לי להבין שאם אני רוצה לקבל כינוח כדאי שאני אשתוק. היא לא היחידה כמובן. הכינוי הבלתי רשמי לבשר סינתטי הוא פרנקנמיט. מלשון פרנקנשטיין, המפלצת המפורסמת. רבים מאיתנו מזדעזעים כשאנחנו צופים בתחקיר של קולבוטק על הזרקת הורמונים מעודדי גדילה לפרות ותרנגולות. איך יגיב הציבור אם יציעו לו לאכול בשר שהוא כל כולו לא טבעי? אבל מרק פוסט ורבים מעמיתיו דווקא אינם מודאגים מהאתגר הזה. בסופו של דבר הם מציינים כמעט שום דבר שאנחנו אוכלים כיום הוא לא טבעי כפי שהיינו רוצים להאמין. המציאות היא שבעלי החיים שאנחנו מגדלים למאכל מקבלים כמויות אדירות של הורמונים, אנטיביוטיקה ותוספי מזון שונים ומשונים כדי למקסם את כמות הבשר שניתן להפיק מהם בזמן הקצר ביותר האפשרי. למעשה, סביר להניח שבשר מבחנה, מלאכותי ולא טבעי ככל שיהיה, יהיה בריא יותר ויכיל הרבה פחות חומרים מזיקים מאשר בשר טבעי במרכאות. נוסף על כך, כיוון שמדובר בבשר מהונדס, ייתכן וניתן יהיה להפוך אותו לבריא עוד יותר. למשל, להחליף את השומן המסוכן וסותם העורקים הקיים בבשר בקר כיום, בחומצות שומן בריאות יותר כמו אומגה 3, שמצויות באופן טבעי רק בדגים. זה אולי רק משאלת לב, אבל מרבית החוקרים משוכנעים שברגע שיצליחו להפיק בשר מלאכותי בעל מרקם, טעם וריח דומים למדי לאלו של בשר טבעי, משימה מורכבת אבל לא בלתי אפשרית, הציבור יסכים לקבל אותו לכל הפחות כתחליף להמבורגרים ונקניקים זולים, שרק אלוהים ומבקרי האיכות של זוגלובק יודעים מה הם באמת מכילים. האתגר האמיתי בדרך לבשר המלאכותי על מדפי הסופרמרקטים הוא המעבר מייצור גרמים בודדים של בשר במעבדה לייצור מיליוני טונות של בשר מלאכותי במפעל. זו אומנם בעיה הנדסית יותר מאשר מדעית, אבל יש עדיין כמה משוכות גבוהות מאוד שצריך לעבור לפני שייצור רחב היקף של בשר יהפוך למציאות. למשל, נכון להיום המדענים אינם יודעים להסביר מה צריך להכיל מצע גידול של סיבי שריר כדי להפיק בשר באיכות גבוהה ובכמות גדולה. המצע שבו גדל הבשר במעבדות היום הוא תוצאה של שנות ניסוי וטעייה רבות. המדענים מצאו משהו שעובד וממשיכים לעבוד עמו. אין לנו בסיס תיאורטי איתן שיבטיח לנו שמה שעובד טוב בצלוחית שרוחבה 5 סנטימטר יעבוד גם בתוך מיכל גידול. ביו-ריאקטור בלעז של כמה מאות או אלפי ליטרים. נכון להיום, ייצור בשר בקר מלאכותי הוא עניין יקר מאוד. ציטת ההמבורגר שהדגים מרק פוסט בלונדון עלתה כ-250,000 יורו, פחות או יותר. כדי להוות תחליף ראוי לבשר טבעי, על המהנדסים יהיה למצוא דרך להוזיל את עלויות ייצור הבשר המלאכותי בכמה וכמה סדרי גודל. אם למשל יהיה צורך לספק לביו-ריאקטור זרמי חשמל חזקים כדי לעמל את סיבי השריר הגדלים בו, ייתכן ועלות החשמל תהיה כה גבוהה עד שתהפוך את ייצור הבשר הסינתטי ללא משתלם מבחינה כלכלית. אם נרצה שבבשר המלאכותי יהיו גם עצמות, שומן, כלי דם וכל שאר הרקמות שאפשר למצוא בבשר אמיתי בנוסף לרקמת השריר, שיטות הגידול יהיו כנראה שונות מהקיימות כיום ויקרות אף יותר. על כל אלה יש להוסיף את הסטריליות הגבוהה שנדרשת בתהליך הייצור ואת הסכנה שתאי הגזע יעברו מוטציה אקראית שתהפוך את קציצת הבקר לקציצת סרטן. תרתי משמע. כל אלה נראים לנו היום כאתגרים קשים שמטילים ספק ביכולתנו להוציא את הבשר המלאכותי מתחומי המעבדה ואל שולחן האוכל בבית, מה שמחזיר אותי לשאלה המקורית שהציב בפניי הדוקטור אמיר בן שלום. אמנם ייצור רחב היקף של בשר מלאכותי נדמה כמו משימה בלתי אפשרית, אבל אם הייתי צריך להסביר למדען מלפני 250 שנה כיצד ניתן לייצר שבב סיליקון, צ'יפ אלקטרוני, אני בטוח למדע שהרושם שהוא היה מקבל היה דומה מאוד. תהליך ייצור של שבבים מורכב ברמה שלא תאמן. הוא כולל מאות שלבים שונים, סטריליות גבוהה יותר מזו שקיימת בחדרי ניתוח, מכונות מתוחכמות ותיאום מושלם בין אלפי מהנדסים וטכנאים. אם מלא העובדה ששבבים כאלה מיוצרים באלפיהם בכל יום, הייתי סולח למדען מהעבר אם הוא היה מטיל ספק בשפיות דעתי. בחזרה לשאלה שפתחה את הפרק. מדוע לא ניסו המדענים לייצר בשר בקר מלאכותי עד לפני 15 שנה בערך? זה לא בגלל הקשיים שצפויים לנו. אילו זו הייתה הסיבה, אז אף אחד גם לא היה מנסה לייצר שבבי סיליקון. נוסף על כך, הניסוי של אלכסיס קארל, למרות שהוא היה שגוי מעיקרו, הראה למדענים שישנה האפשרות, ולו התיאורטית בלבד, לגדל בשר במבחנה ובכמות מספקת כדי ליצור חזה עוף בגודל של אוקיינוס. זו הייתה רוח גבית שהייתה אמורה לדרבן חוקרים חובבי ברביקיו, לנסות ולפתח את הבשר המלאכותי עוד בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. ובכל זאת, אף אחד לא הקשיב לווילם ון אילן. מדוע?
Crispy white meat chicken with hot and spicy buffalo sauce. Did you just take my taste buds to the equator? Rick never takes me to the equator.
Now try the buffalo chicken strips. Burger King, where taste is king.
Ah, gourmet lunch?
Grilled chicken on flatbread. From Wendy's.
Wendy's?
That's right, from Wendy's.
Now that's better.
And we're open late.
ההשערה האישית שלי היא שהסיבה לכך היא שהמדענים והחוקרים לא היו רעבים מספיק, במובן המילולי של המילה. אמנם באפריקה ובאסיה יש מיליוני בני אדם רעבים ללחם, אבל במערב אין בעיה של חוסר במזון. ההפך הוא הנכון. המבורגרים, נקניקיות ושאר מאכלי ג'אנק פוד זולים כל כך, עד שהבעיה הגדולה ביותר במערב כיום היא דווקא בעיית ההשמנה. בתחומי טכנולוגיה אחרים, בעיקר אלקטרוניקה ותקשורת, היה צורך ממשי למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות. במחצית הראשונה של המאה ה-20 הצורך הזה היה בעיקר צבאי, ולכן רוב המחקר מומן על ידי ממשלות. בהמשך, הביקוש לפתרונות מתקדמים הגיע מהציבור עצמו, שדרש מחשבים מתוחכמים יותר, טלפונים סלולריים קטנים יותר, וגלישה מהירה באינטרנט. הצורך והביקוש דרבנו מדענים ומהנדסים לשיאים של חדשנות ויצירתיות. בענף המזון, לעומת זאת, הצורך והביקוש קטנים בהרבה, שכן במדינות המערב יש מספיק בשר לכולם. במילים אחרות, אם אתה ציפור ויש לך כנפיים, איזו סיבה יש לך לבנות מטוס קרב? אבל בשנים האחרונות המודעות הסביבתית והאקולוגית שלנו הולכת וגוברת, והמודעות הזו היא הסיבה לשינוי שמתחולל בתחום הבשר הסינתטי בשנים האחרונות. תהליך הייצור הנוכחי של בשר טבעי לא יעיל בכל קנה מידה. פרות למשל צורכות 100 גרם של צמחים כדי להפיק רק 15 גרם של בשר, דהיינו שיעור המרה של 15% בלבד. כתוצאה מחוסר יעילות זה, בין 30-70% מכלל השטח החקלאי בכדור הארץ, ראיתי הערכות שונות במקורות שונים, מוקדשים לגידול צמחים שיהוו מזון לבעלי חיים למאכל. בשם השוואה, רק 4% מהשטח החקלאי בכדור הארץ מוקדש לגידול צמחים שיאכלו על ידי בני אדם באופן ישיר. בנוסף על כך, כ-40% מגז המתאן הנפלט לאטמוספירה, גז שתורם באופן משמעותי מאוד להתחממות כדור הארץ, מקורו בקיבותיהן של פרות וכבשים. כן, אין דרך עדינה יותר לומר זאת. הכבשים שלנו מפליצות מתאן יותר מכל מה שנפלט מהמכוניות, הרכבות והאוניות גם יחד. אם לא נמתן את הביקוש לבשר, תהיה לכך השפעה ממשית ושלילית מאוד על האקלים העולמי. אבל על פי הערכות המומחים, עד שנת 2060 הביקוש העולמי לבשר יגדל פי שניים לפחות, בעיקר כתוצאה מגידול במספר האנשים בכדור הארץ וביקוש גובר והולך לבשר במדינות המתפתחות במזרח אסיה ובאפריקה. לא רק שהביקוש הגובר ידחוף את מחיר הבשר השמיימה, הוא גם יטיל לחץ גדול עוד יותר על הסביבה. נאלץ לכרות יערות נוספים כדי לפנות מקום לשטחי מרעה, לשאוב יותר מים כדי להזרימם לחוות הגידול, ולהתמודד עם פי שתיים יותר נפיחות של כבשים שיפלטו גזי חממה מסוכנים. מהן האלטרנטיבות העומדות בפנינו כדי להתמודד עם הביקוש הגובר לבשר? יש לא מעט תחליפי בשר עשויים סויה, חיטה, חלבון חלב ומקורות אחרים, אבל למרות שהתחליפים האלה יכולים להיות טעימים בפני עצמם, רוב האנשים מסכימים שטופו הוא תחליף לסטייק אנטריקוט, כמו שאני יכול להיות כפיל של ברד פיט. דומה, אבל לא מספיק. אלטרנטיבה נוספת היא חרקים. חרקים הם מקור מעולה לחלבון מרוכז, והם מכילים מינרלים חיוניים רבים, וגם יחס המרה של מזון לחלבון טוב יותר פי חמישה בחרקים מאשר בפרות. מצד שני, חרקים. נראה אתכם מזמינים במסעדה סטייק מקקים או נקניק עכבישים. במילים אחרות, ישנם אולי טבעוניים שמפנטזים על היום שבו בני אדם יפסיקו לאכול בשר ויעברו לתזונה צמחונית בלבד, אבל אין כמעט ספק שהשאיפה הזאת תישאר בגדר פנטזיה. הרצון לאכול בשר טבוע בנו עמוק, ומערכת העיכול שלנו מותאמת באופן אופטימלי לצריכה משולבת של בשר וצמחים. ביחס לאלטרנטיבות, בשר מלאכותי נשמע כמו אפשרות שפויה להתמודדות עם הביקוש העתידי לבשר. יצור בשר מלאכותי דורש עד 90% פחות מים ו-70% פחות אנרגיה מגידול בשר טבעי. הוא אינו דורש שדות חקלאים ושטחי מרעה אדירים, והבשר עצמו יהיה כנראה בריא והיגייני יותר מבשר טבעי. מדענים רבים מבינים כיום שמי שיצליח לפתח תהליך ייצור מעשי, כלכלי ובריא של בשר מלאכותי, ייטיב עם האנושות יותר מאשר מי שיפתח שבב מהיר יותר או תוכנה מתוחכמת יותר. חקר הבשר המלאכותי קיבל בשנים האחרונות דחיפה גם ממקור נוסף בלתי צפוי. תנועות שתומכות במתן זכויות ומניעת התאכזרות לבעלי חיים. האמת הלא נעימה היא שבעלי חיים המגודלים לצרכי מאכל, תרנגולות, פרות, כבשים, אווזים ועוד, מקבלים יחס כשל מכונות בבית חרושת. מאכלים אותם בכפייה, קולעים אותם בכלובים קטנים, מזריקים להם הורמונים ועוד. ייצור בשר מלאכותי הוא דרך אפשרית למתן את הביקוש לבשר טבעי ואולי לצמצם את הסבל שנגרם לבעלי חיים. למשל, PETA, People for Ethical Treatment of Animals, ארגון אמריקני גדול ומשפיע בתחום הזה, הציע בשנת 2008 פרס בגובה $1,000,000 לחוקר שימצא דרך לייצר בשר תרנגולת מלאכותי. בפטה בחרו להתמקד בבשר תרנגולת מכיוון שמבחינה מספרית, תרנגולות הן בעל החיים שסובל הכי הרבה כתוצאה מהרעב הבלתי ניתן לסיפוק שלנו לבשר. למעלה ממיליון עופות נשחטים בכל שעה בארצות הברית לבדה. במשחק הסופרבול האחרון אכלו הצופים כמיליארד ורבע כנפיים בתוך שעתיים בלבד. נכון להיום אין זוכים בפרס, אבל בפטה מאמינים שזו רק שאלה של זמן. אגב, הרצון להיטיב עם בעלי החיים היה גם המוטיבציה העקרונית של היזם שהעניק לדוקטור מרק פוסט את התקציב ליצירת ההמבורגר המלאכותי שלו. שמו של היזם הוא סרגי ברין, אחד משני מייסדיה של חברת גוגל. לסיכום, ראינו שייצור בשר מלאכותי הוא לא משימה פשוטה. יש בידינו את הידע הנדרש כדי ליצור פיסות קטנות ויקרות של בשר במעבדה, אבל עוד רחוקה הדרך לייצור המוני במפעלים גדולים. אף על פי כן, הצורך בטכנולוגיה הזו הולך וגובר כל העת, בין אם משיקולים של התמודדות עם ביקוש הולך וגובר, שיקולים סביבתיים או מניעת התאכזרות בבעלי חיים. דוקטור מרק פוסט סיכם את החזון הזה במילים הבאות. ציטוט. בעוד 20 שנה מהיום, אם תהיה לך בחירה בסופרמרקט בין שני מוצרים שהם זהים במראם, בטעמם ובמחירם, ואחד מהם מיוצר בטכנולוגיה ידידותית לסביבה, צורך הרבה פחות משאבים, מעניק ביטחון תזונתי לכלל האוכלוסייה ואינו פוגע בשלומם של בעלי החיים, הבחירה תהיה קלה. לאט ובהדרגה, אנשים יתחילו להעדיף בשר מלאכותי על פני בשר טבעי. סוף ציטוט. פתחתי בשאלה ששאל אותי דוקטור אמיר בן שלום. מדוע לא ראינו את אותה התקדמות בתחום המזון המלאכותי כפי שראינו בעולם האלקטרוניקה והתקשורת? התיאוריה האישית שלי גורסת שהסיבה לכך היא שהמדענים והמהנדסים במערב לא ראו צורך בוער בהתקדמות כזו. שלא כמו באפריקה, הם, ילדיהם וכל מי שסביבם הלכו לישון בכל לילה שבעים ומאושרים. אני אסיים את הפרק בשאלה שאפנה בחזרה אליכם ואל אמיר. אם התיאוריה שלי נכונה, מה זה אומר עלינו כבני אדם? באיזה אור מציגה אותנו ההצלחה של השנים האחרונות בתחום הבשר הסינתטי? האם היא מציגה אותנו כיצורים אנוכיים וחסרי חמלה שמעדיפים לפתח שבבים מהירים יותר ולהתעלם מסבל ורעב של מיליוני בני אדם רק מכיוון שהילדים שלנו הם לא אלה שהולכים לישון רעבים? או שאולי מידע על כך שאנחנו דווקא כן יכולים להשתנות? שאנחנו כבר לא מתעלמים מבעיות אקולוגיות פוטנציאליות שעלולות לפגוע באופן קשה בעולמנו, ושאנחנו כבר לא מתעלמים מסביבם של בעלי חיים שאנחנו מגדלים למאכל. כנראה שלכל סטייק יש שני צדדים. ואם כבר מדברים על סטייק, מלצר, מלצר, מה קורה עם המנה שלי? הזמנתי את הבשר כבר לפני 30 דקות. מה אתם עושים? מגדלים אותו? אתם באמת מגדלים אותו. אני מבין. אז מלצר, תבקש מהשף שיוסיף אקסטרה תאי גזע של דם. אני אוהב את הסטייק שלי, רר. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל מרוץ ויקיפדיה חדש, פודקאסט ישראלי חדש ועוד, אבל ראשית, חסות אחת קצרה. הפרק בחסות זרטו, המתמחה בפתרונות גיבוי והתאוששות מאסון, במיוחד עבור חברות הנשענות על תשתיות וירטואליזציה ומחשוב ענן. אני חושב שכל מי שיש לו מחשב מבין את החשיבות של גיבוי בעולם הדיגיטלי. מספיקה פעם אחת שאיבדת את כל התמונות שצילמת בטיול כי התעצלת להעביר אותן מהמצלמה למחשב, כדי ללמוד את הלקח. על אחת כמה וכמה, גיבוי הוא צורך חיוני עבור עסקים, שבמקרים רבים עשויים לפשוט את הרגל בעקבות אסון שכזה. גיבוי של מידע על מחשב אחד או שניים בבית הוא עניין פשוט יחסית, אבל גיבוי בקנה מידה של ארגון בעל אלפי עובדים יכול להיות סיוט של ממש. ולא רק הגיבוי, גם אם המידע מגובה כמו שצריך, השחזור עשוי להיות אתגר לא פחות מורכב. למשל, אם צריך לבצע שחזור מהיר במיוחד של מידע מנקודת זמן ספציפית. גיבוי והתאוששות מאסון הם אתגר גדול אפילו יותר עבור חברות שתשתית המחשוב שלהן מבוססת על שרתים וירטואליים או טכנולוגיית ענן. במקרה כזה, לא רק שצריך לגבות אלפים רבים של מחשבים, הם גם לא נמצאים תמיד פיזית באתר של החברה, והמידע החיוני עשוי להיות מפוזר על פני אספור שרתים שונים. מערכות גיבוי מסורתיות כאלה שתוכננו לפני עשור ויותר, לא מתאימות להתמודדות עם אתגר שכזה. זרטו, חברה ישראלית בינלאומית, מפתחת מערכות גיבוי שמותאמות במיוחד לעולם החדש של תשתית וירטואלית. וכמו שידעו קולומבוס, מגלן, שאר מגלי העולם בעבר, כשאתה מפליג במים לא מוכרים אל עבר עולם חדש, אתה צריך להביא איתך אנשים טובים במיוחד. זרטו זקוקה לכם, מהנדסים ומפתחים מוכשרים ומבריקים, כדי לפתח את הדור הבא של מערכות הגיבוי האלה. מי יודע, אולי רעיון מבריק שלכם יהיה זה שיציל איזו חברה גדולה מקריסה בעקבות איבוד מידע קטסטרופלי, ואלפי אנשים לא יאבדו את מקום עבודתם בזכותכם. זרטו מחפשת מהנדסי תוכנה בתחומי open source, .NET, web, מהנדסי תמיכה טכנית ואנשי בדיקות תוכנה. אם יש לכם את הכישורים המתאימים באחד מהתחומים האלה, אתם מוזמנים להקליק על הבאנר של זרטו באתר הבית של עושים היסטוריה, שיוביל אתכם אל עמוד המשרות הפתוחות של זרטו. ניתן גם לשלוח קורות חיים ישירות אל מחלקת הגיוס של זרטו בכתובת לאה, L-E-A-H, שטודל זרטו, Z-E-R-T-O, .com. תודה לזרטו על תמיכתה בעושים היסטוריה. כזכור, לפני מספר חודשים סיימנו קמפיין מימון המונים לעושים היסטוריה. כחלק מהקמפיין הבטחתי לתורמים פרק מיוחד רק עבורם, והשבוע סוף סוף קיימתי את ההבטחה הזו. אז מי שתרם בקמפיין מוזמן לבדוק את תיבת המייל שלו ולחפש שם את ההודעה על פרק חדש, 7 השנים האבודות של ויליאם שייקספיר. זה היה פרק מאוד מעניין מבחינתי, מכיוון שבמהלך התחקיר לפרק גיליתי לא רק דברים שלא ידעתי על המחזאי המפורסם, אלא גם כמה דברים על עצמי. אני מקווה שבשלב מסוים בעתיד אני אוכל לשחרר את הפרק הזה לטובת כלל המאזינים, אבל לפחות נכון לעכשיו הוא מיועד אך ורק לתורמים בקמפיין שהרוויחו אותו ביושר. באותה הזדמנות אני אודה לשי קאופמן שסייע לי רבות בתחקיר לפרק המיוחד. אני תמיד שמח לידע אתכם על פודקאסט ישראלי חדש ומיוחד בנישות ותחומי עניין מיוחדים ומפתיעים. הפעם מדובר על פודקאסט בשם הסיפור שלנו, שהוא פודקאסט על יהדות ויהודים. כאן בעושים היסטוריה אני לא נוטה בדרך כלל לעסוק בנושאי יהדות, ואם כן אז בדרך כלל מהזווית ההיסטורית או הארכיאולוגית, ובכל זאת אני יודע שיש לא מעט מאזינים שהתחום הזה קרוב לליבם. איתמר סטל הוא בחור צעיר, בוגר ישיבת הסדר ציונית דתית ומאזין ותיק של עושים היסטוריה, שהחליט ליצור פודקאסט שעוסק בסיפורים מעניינים ושאלות חשובות מהזווית היהודית ומקודת מבט של אדם דתי, תוך מחויבות לאמת עובדתית ודיוק מדעי. התוצאה היא פודקאסט מעניין, ערוך באופן מאוד מוקפד ומקצועי, שעוסק בנושאים מרתקים כמו הקשר בין קו התאריך הבינלאומי וצום, מלחמת היהודים בתקופת הרומאים ועל בחירה חופשית. בסוף הפרק תוכלו ליהנות מטעימה קצרה מתוך הפודקאסט הסיפור שלנו, ורשימה מלאה של כל הפרקים תמצאו באתר הבית שלו, geostory.net. קישור יהיה גם בפוסט של הפרק הזה, באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com. עדכון משמח לחובבי המילה הכתובה. נתן פוזניאק, התחקירן שלנו, סיים לאחרונה פרויקט אדיר שהוא נתן על עצמו בהתנדבות. להעלות לאתר של עושים היסטוריה את כל הטקסטים של הפרקים של התוכנית. זו משימה שרציתי לעשות כבר שנים. הרבה מאזינים ביקשו ממני לאפשר לקרוא את הפרקים ולא רק להאזין להם, אבל אף פעם לא מצאתי את הזמן. כאמור, נתן לקח על עצמו את הפרויקט הזה, וכעת ניתן למצוא באתר כמעט את כל הטקסטים של הפרקים, זמינים לקריאה נוחה מהטלפון הנייד, הטאבלט או המחשב. מגיעה גם תודה ענקית ליוני שטרן, מאזין ותיק של התוכנית, שתמלל מספר פרקים שלא היו להם טקסטים. פרקים שהכילו בעיקר רעיונות, כמו הפרק על כיצד לשרוד פיצוץ גרעיני, או הרעיון שערכתי עם דודי גולדמן על עתיד הרפואה והגנטיקה. אני בטוח שכל מי שיהנה לקרוא את הפרקים ידע להעריך את ההשקעה של נתן ויוני ומגיע להם תודה ענקית מכולנו. פינת מרוץ ויקיפדיה. הפעם אני אבקש מכם להגיע מהערך על בשר מלאכותי, in vitro meat, אל הערך על דמוסטנס, המדינאי והנועם היווני שחי באתונה לפני 2300 שנה. מה הקשר בין המבורגר מבחנה ויוון העתיקה? יש קשר. קישורים לערכים הרלוונטיים בוויקיפדיה, תשובות ופתרונות בפורום באתר הבית של התוכנית. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, אתם מוזמנים לתמוך בה באמצעות רכישת ספרים, פרקים, חולצות ודיסק און קי בחנות שבאתר התוכנית. למשל, השבוע ביקר בישראל יוג'ין קספרסקי, אחד מחוקרי אבטחת המידע המובילים בעולם. הוא ביקר בירושלים, פגש את ראש העיר ניר ברקת, ושאל אותו אם הוא זוכר את וירוס ירושלים, אחד הווירוסים הראשונים למחשב האישי אי שם בראשית שנות ה-90. לא הייתי במפגש הזה, אבל אני חושב שלא במקרה הזכיר קספרסקי את וירוס ירושלים, לא רק בגלל השם ירושלים. הווירוס הספציפי הזה הוא הבסיס לסיפור מרתק ומיוחד במינו. וירוס ירושלים נתגלה בארץ ישראל במספר מוקדים כמעט בו זמנית. הוא היה הזרז להקמתן של כמה וכמה חברות אנטיווירוס ישראליות, כמו קרמל, איריס, BRM ועוד, שהפכו את ישראל למשך מספר שנים למעצמה עולמית בתחום אבטחת המידע. BRM ספציפית נוסדה בירושלים על ידי מספר חברים, ביניהם גם ניר ברקת ואחיו, ומאוחר יותר השקיע בחברה צעירה בשם צ'קפוינט, שהפכה בעצמה לאחת החברות המובילות בעולם בתחום האבטחה. במילים אחרות, וירוס ירושלים הוא אחד מהסיבות לכך שישראל נחשבת היום למובילה בתחום ההייטק. הסיפור הזה היה עלום ולא מוכר לחלוטין, וגיליתי אותו רק כחלק מהתחקיר העמוק שערכתי לצורך כתיבת הספר קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של הווירוסים למחשב. ראיינתי בו כמה וכמה מהחלוצים הראשונים של עולם ההייטק והבטחת המידע בישראל, ואת הסיפורים המיוחדים שלהם תוכלו למצוא בספר שזמין כאמור בחנות שבאתר הבית, www.ranlevi.com. תודה על תמיכתכם, בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם נירה עמית, ענת וייסברג ונתן פוזניאק במטבח שמאחורי הקלעים. ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן הם השפים שעושים מטעמים מהסאונד. ניר סייג ערך את הפרק ששמעתם זה עתה. דינה בר מנחם עושה את ההגעה הלשונית על התפריטים. ניר דהן חד לכם חידות עד שהאוכל מוכן. דני תימור יושב ליד הקופה ומנהל את הביזנס. ואני, רן לוי, כותב את המתכונים ומגיש אותם לשולחן. זהו, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
התקוממות, מלחמת אחים, חורבן והתאוששות. על המרד הגדול ורבן יוחנן בן זכאי. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהתוכנית עוסקת בנושא יהדות בתחומים מגוונים. היסטוריה, הלכה, הגות ועוד. לי קוראים איתמר. בואו נתחיל. בקיץ שנת 66 נכבשה מצדה בהתקפת פתע על ידי קבוצת מורדים יהודים. במקביל הופסקה הקרבת הקורבן לשלום הקיסר. זאת הייתה יריית הפתיחה של המרד. בני השכבות הגבוהות, כלומר משפחות הכהנים המיוחסות ושאר בעלי השררה בירושלים, הרגישו שהמרד עתיד להמית אסון על העיר. הם ירו לשלוח משלחות לפלורוס ולאגריפס השני ולבקש מהם לשלוח צבא כדי לדכא את המרד לפני שיצבור תנופה. אגריפס שלח לעזרתם 2,000 פרשים. ירושלים התפלגה לשני מחנות ופרצה בה מלחמת אחים. המתונים וחיילי אגריפס השני החזיקו בעיר העליונה, והמורדים החזיקו בעיר התחתונה. שני הצדדים המטירו זה לזה אבנים וחיצים, וגם יצאו להילחם בקרבות פנים אל פנים. במשך שבוע לא הושגה הכרעה. בתתוו באב שנת 66 התחולל מפנה דרמטי. המורדים הצליחו לכבוש את העיר העליונה. הם העלו באש את ביתו של הכהן הגדול חנניה ואת הארמון של אגריפס השני. כדאי לשים לב למעשה הצתה נוסף שביצעו המורדים. המורדים שרפו את בניין ארכיון השטרות של העיר. למה? מאחורי המעשה הזה מסתתר אחד מהגורמים האפלים להתחזקותה של תנועת המרד.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.